גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 238, נדבר על התגוננות גנים מפני מזיקים, על שימוש בתאים להרבה שימושים, ועוד הגנה על מטבעות רשת. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. הגנה מפני תוכנית הגרעין, על הדרך שבה החיטה מגינה על עצמה.
מה שאנחנו לומדים, אפשר גם לקחת אותו לדגנים אחרים, כמו לתירס ולסעורה ולדגנים אחרים שמצויים בשימוש רחב בעולם, אבל אנחנו מתמקדים בחיטה, כי בסוף החיטה יש לה את ההתמקצעות שלה, היא יודעת לייצר חומרי הגנה כימיים כדי להגן על עצמה. אותם חומרים נמצאים גם בתירס, אבל לא בסעורה, אז אנחנו מתמקדים בחיטה, היא יודעת לייצר שערות על העלה שעוזרים לה להגן על עצמה.
עבודה עם תאים לכל מטרה, מרפואה ועד פיתוח מזון.
פיתחנו טכנולוגיה מאוד ייחודית וידע מאוד ייחודי באיך לגדל תאים. ופתאום הבנו שכמו שאמרת, באותה טכנולוגיה אני יכול להשתמש בהמון סוגים של תאים. ואם פעם חשבתי רק על תאים של בן אדם, אם אני יודע כבר לשחק עם התנאי גידול, אז אני יכול לקחת תא של חייב להשתמש בו, תא של דג או תא של צמח.
ועל הגנת בורסות עולמיות שסוחרות במטבעות רשת.
השירות שאנחנו נותנים הוא שירות לבורסות שמנהלות מסחר במטבעות דיגיטלי, ובעצם אנחנו יודעים לתת להם הגנה ולראות ששם תחת הבורסה עצמה, תחת המסחר שקורה שם, אין פעילות שהיא פעילות שקשורה להלבנת הון או להטיות מסחר או פעילות חריגה שהיא לא לגיטימית.
שלום פרופסור ורד צין מהמכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
שלום רמי.
צריך להגיד שהמכונים נמצאים בשדה בוקר. אחת העבודות שנעשות כאן היא לבחון את יכולת ההגנה העצמית של החיטה. נכון?
כן, מחרקים.
עלינו יש איום גרעיני, איזה איום יש על החיטה?
אז חיטה היא גידול מאוד חשוב בעולם, והיא גדלה באזורים גיאוגרפיים שונים, אבל בכל אזור גיאוגרפי יש בעיות חקלאיות אחרות, למשל מזיקים של חרקים, פטריות, וירוסים. אז בשביל שיהיה לנו יותר אוכל בצלחת, צריך ללמוד איך, החיטה, איך לעזור לחיטה להגן על עצמה, כדי שבסוף יהיה לנו יותר תוצרת.
מה זאת אומרת? היא יודעת להגן על עצמה. אתם, המטרה פה היא ללמוד כדי לשפר את היכולת הזאת, או להעביר אותה גם ל... בואי נגיד סוגי דגנים אחרים.
כרגע אנחנו מתמקדים בחיטה, שוב, היא גידול מאוד מרכזי בעולם, היא מהווה 20% מקור החלבון של האדם.
מדברת על חיטה או דגנים?
לא, לא, מדברת כרגע רק על חיטה. מה שאנחנו לומדים, אפשר גם לקחת אותו לדגנים אחרים, כמו לתירס ולסעורה ולדגנים אחרים שנמצאים בשימוש רחב בעולם, אבל אנחנו מתמקדים בחיטה, כי בסוף החיטה יש לה את ההתמקצעות שלה, היא יודעת לייצר חומרי הגנה כימיים כדי להגן על עצמה. אותם חומרים נמצאים גם בתירס, אבל לא בסעורה, אז אנחנו מתמקדים בחיטה, היא יודעת לייצר שערות על העלה שעוזרים לה להגן על עצמה. ואנחנו רוצים להתמחות בה, כי שוב, חיטה זה עולם המלוא. כשאנחנו עם חיטה, גם יש חיטת לחם, וחיטת דורום, וחיטות שונות, אז מספיק העולם הזה.
אז בואי נלך לפי הסדר. ממה מתחילים? זאת אומרת, מה הייתה שאלת המחקר הראשונית שיצאתם איתה לדרך? כי אני יכול לחשוב על הרבה דברים אחרים, הרי מזיקים אפשר להדביר בהדברה ביולוגית, אפשר לבצע הדברה שגרתית של רעלים, שזה קצת מזיק לאדמה ולסביבה, ואפשר לפתח אצלה נוגדנים לכל מיני מזיקים. לאן אתם הלכתם?
אז אנחנו אמרנו ככה, החיטה יודעת לייצר חומרי הגנה, או אם זה כימי או אסטרטגיות פיזיקליות.
זאת אומרת, את הנוגדנים עצמם, אוקיי.
כן, את החומרים עצמם, אבל אנחנו חושבים שהיא לא ממצה את מלוא הפוטנציאל שלה. לפחות חיטת התרבות, חיטת הלחם, חיטת הפסטה. אז אמרנו, אוקיי, בוא נעזור לה לקחת אותם.
תגידי לי שהסתכלתם על החיטה ככיתה הטיפולית במקרה הזה.
סך הכל זו כיתה מוצלחת שמאוד התקדמה עם השנים, רק יש לה דברים שנשארו מאחור, ולמשל...
יש כמה עשבים שוטים, את אומרת.
כן. אז אמרנו, אוקיי, בוא נחזור אחורה, נראה מה נשאר מאחורה, איזה תכונות בני אדם לא רצו לטפח אותם לאורך השנים. ואחד הדברים שנשארו מאחורה זה בעצם אסטרטגיות עמידות למחלות, אם זה פטריות ואם זה חרקים. אז אמרנו, בוא נלך אחורה, נראה מה יש שם, ואם נמצא דברים עם פוטנציאל טוב, נוכל להכניס אותם חזרה לתרבות ולשפר אותם, לחזק את הקיים.
אוקיי. זה טוב בתור שאלת מחקר, אבל זה קצת רחב מדי. לא הלכתם לאיזשהו כיוון יותר ייחודי, יותר ספציפי, או יותר ממוקד, שמצליח להסתכל בדיוק על הבעיה ולנסות לפתור אותה?
אז כרגע בעצם, באמת במעבדה התמקדנו רק בקנימות, קנימות עלה מסוג אחד, זה נקרא קנימת הדגן האירופאית, שהיא נמצאת בכל מיני אזורים חמים, והיא נהנית גם מחיטה וגם מסעורה וגם מדגנים אחרים, אבל פה באזור היא בעיה. ואחת הבעיות אגב של קנימות זה לא רק שהן נמצאות על הצמח ולוקחות חומרים שמחיונים לצמח, הן גם מפיצות וירוסים, וירוסים צמחיים. ואז בדרך כלל ההערכה היא שבעונה שהיא עונה טובה לקנימות ולא לחיטה, אז יש פחיתה ביבול של בין 20-40%, פחיתה בזרעים שמקבלים בסוף, רק בגלל הנוכחות של הקנימות והווירוסים שהם הביאו. אז אמרנו, בוא נתמקד בקנימות מסוג מסוים, נעבוד על צמחים צעירים שבעצם הם אטרקטיביים לחרקים באופן כללי, כי הם בעיקר, הם קל ללעוס אותם, קל לפגוע בהם, אבל אז בשלב הזה הם גם מייצרים, הם עומדים במקום ומייצרים הרבה חומרים.
מה שנקרא חסרי ישע.
כן. אז,
תראי, אני חושב שכדי להבין את המשמעות של העבודה הזאת, צריך להכיר את הקנימה. בואי נכיר אותה. מה הגודל שלה?
אז זהו, אז הקנימות הן... הקנימות שאנחנו עובדים איתן הן בערך בגודל של 2 מילימטר.
והם, יש להם... קנימה יחסית די גדולה עם 2 מילימטר.
כן, יש כאלה יותר גדולות.
הקריות הקטנטנות הן כמעט רבע מזה.
כן, קנימות הן בסך הכל בגודל שאפשר לראות אותן בעין, לזהות אותן. יש קצת יותר גדולות, יותר גדולות, אבל בתוך העונה הן מתרבות מה שנקרא רבייה המינית. יש לנו כל 7 ימים, אותה אימא, מגיעה לגיל בגרות, אותה קנימה בוגרת, מתחילה לייצר צאצאים שהן זהות לגנטית. אז יש פה ריבוי כמו של חיידקים, כמו של מושבה שהן זהות גנטית.
אבל זה כל השנה או שיש להן עונות מסוימות?
אז זהו, אז זה קורה בתוך העונה, ולקראת סוף העונה, אם זה בעקבות שינוי טמפרטורות והתקצרות אורך יום, אז הן עוברות לרבייה מינית, ואז יש סחרים ונקבות, ואז הן בעצם מתרבות בצורה מינית, ומעבירות את החורף, ובעצם הדור הבא שיתחיל כבר באביב, הוא יהיה יותר מרוענן גנטית, זאת אומרת, יש פה תהליך גנטי, אבל אז הם יהיו, עוד פעם, התחילו מושבה כזאת, ומתרבות מאוד מהר.
אני רק חושב על הקרחנה שיש בכל צמח בעונת האביב, זה נשמע לי מעניין בפני עצמו. אוקיי, אז החרק מאוד קטן, והפגיעה שלו עם אז היא גורמת להרס הצמח?
אז הקנימות עצמם, האמת היא שהם חרק מאוד עדין, יש להם קש, או בעצם איבר פה מאוד מאוד צר וארוך, והן עוברות, הן כמעט לא עושות נזק לצמח מבחינה מכנית, לא תראו נגיסות, זה לא זחל, אבל הן לוקחות את אותו חדק, אותה צינורית דקה, ומעבירים אותה בין התפונות של התא, עד שהן מגיעות לצרורות ההובלה של הצמח, ושם הן בעצם אוכלות את נוזל השאיפה. ושם בנוזל השאיפה יש חומצות אמינו וחומרים מזנה אחרים. אז בעצם הן לוקחות סוכרים מהצמח וחומרים חיוניים לצמח בזמן האכילה. רק מה שהן עושות בזמן הזה בשביל לאכול, הן מפרשות רוק, והרוק הזה מכיל וירוסים. והווירוסים האלה מתפשטים מאוד מהר בצמח ועושים נזק לפוטוסינתזה. ובעצם הרבה פעמים שרואים נזק של קנימות, רואים צמחים צהובים. והצבא הזאת נגרמת מנזק של וירוסים, שהם בעצם הפונדקאי שלהם, הפונדקאית, זאת קנימה.
וההתפשטות שלהם היא על פני שטחים גדולים, רואים את זה, או שזה נמדד ב, בואי נגיד, מטרים מרובעים בתוך חלקות שדה?
אז הם בדרך כלל, הם מתפשטות על צמחים מסוימים, וכשנעשה צפוף, אז הצאצאים הבאים יהיה להם כנפיים, ואותם צאצאים יעופו לצמח אחר בטווח יותר ארוך, ושם הם יתחילו להתרבות. אז הגדילה היא כמין נקודה שהולכת ומתפשטת.
אקספוננציאלית, מה כן. שנקרא. שוב, אנחנו פוגשים את הביטוי הזה. תגידי, והמאבק נגד זה, כלומר, ההיבט הגנטי של המאבק נגד זה נועד למה? לאפשר לצמח להתגונן בפני הקנימה, באיזה דרך?
אז אנחנו עובדים על ההגנה שבעצם הצמח מייצר במגע של קנימה מגיעה, ואז היא תפגוש צמח שהוא פחות אטרקטיבי לאכול, היא תחפש אולי לשפר את מצבה, ואז אם היא לא תצליח, היא תעבור לצמח אחר.
אז זה אומר שהצמח צריך לקבל מידע מודיעיני על זה שהקנימה בדרך.
כן. בדרך כלל אז יש כמה דרכים. כשמגיעות, הן מתחילות, הקנימות הולכות על העלה, מתחילות לגשש, ואז הצמח מדליק את כל המנגנוני זיהוי וההגנה שלו. הרבה פעמים יש עוד משהו שלא דיברתי פה, אבל הרבה פעמים הצמח גם שולח אותות לסביבה עם זה ריח וקורא לו אויבים טבעיים. למשל, כשרואים חיפושיות משה רבנו שאנחנו נורא אוהבים, הן בעצם טורפות של קנימות. אז כשרואים חיפושיות משה רבנו, אנחנו יודעים שהצמח מצליח לקרוא לעזרה לאויבים הטבעיים שלו, שיבואו ויאכלו את אותם קנימות.
נדמה לי שפרופסור דניאל חיימוביץ' כתב על זה בספר שלו, מה הצמחים יודעים, תיאר גם סוג כזה של בעיה, אבל פה את אומרת, אנחנו צריכים לפתור את זה, כדי לא להגיע לשם בעצם. נכון, כדי שלא תהיה התרבות כזאת. מה הצמח יודע לעשות?
אז שוב, אז כשנוחתת עליו קנימה, הוא מזהה שזאת קנימה על פני, נגיד, מזיק אחר.
רגע, נוחתת עליו קנימה אחת, או נוחת עליו נחיל של קנימות?
בדרך כלל הן עוברות עם הרוח, עם חרקים קטנים. אם זה המעופפות, אז הן מגיעות בתעופה ונוחתות על הצמח, ומתחילות לגשש, הן עוברות ומגששות על פני העלה. ואז אם יש שם שערות, אז כבר יכול להיות שהם יעצרו, אבל אם הן עוברות את טווח השערות, הן לוקחות את אותו חדק ומכניסות אותו בין הדפנות של התא, ואז הצמח מרגיש שיש פה שינוי כימי, כי הן מפרישות רוק, ומתחיל להפעיל את כל מערכות ההגנה שלו, כולל לייצר חומרי ריח שהולכים לאוויר כדי לקרוא לאויבים טבעיים, אבל גם חומרי רעל שבעצם אמורים לפגוע בקנימה עצמה, שתתרבה פחות, או שהצמח יהיה פחות טעים ותעבור לצמח אחר.
אני מניח שכשאת מדברת על הצמח שפועל כנגד הקנימה, את מדברת על איזשהו סוג של אב טיפוס, שממנו אפשר לקחת איזושהי תרבית כדי להעביר אותה לצמחים אחרים.
אז אנחנו חושבים שכל הצמחים יש להם, כל החיטות יש להם אסטרטגיות כאלה ואחרות. אם זה צמחים צעירים ומייצרים חומרים כימיים או שערות, אבל קודם כל, עם הזמן זה הולך לאיבוד. צמחים מבוגרים יותר כבר ייצרו יותר דפנותיו, ויהיו פחות אטרקטיביים מבחינה מכנית. ושוב, יש זנים או יש מינים שיש להם יותר את התכונה הזאת על פני אחרים, אז לא צריך אב טיפוס, אפשר לעשות אחלה.
לא, אז זהו, אבל כשאתם רואים שהגיע פרת משה רבנו לצורך העניין, אמרנו, אוקיי, הצמח הזה, בואו ניקח ממנו. מה לוקחים ממנו?
אז בטיפוח הקלאסי, מה שעושים, לוקחים את אותה חיטת הבר, ומחלים אותה עם חיטת תרבות, וזה אפשרי גנטית לגמרי, אבל אז מכניסים לא רק את מה שמתעניינים בו, מכניסים הרבה מאוד דברים נוספים, כל התכונות הפחות אטרקטיביות של הבר. אז זאת הגישה אחת, ועושים את זה, זה לוקח המון שנים לעשות טיפוח של חיטה, אבל זה מה שעושים, עושים מחלאות, אפשר לקחת שתי חיטות ולעשות החלאה, ואז לוקחים את התאצאים ומתחילים לנקות החוצה את הגנים מהבר, חוץ מהגן, הגן הזה הרצוי. זה לוקח הרבה מאוד שנים תהליך של טיפוח. הגישות היותר חדשות שקורות היום בעולם וקורות בגידולים אחרים, כמו בעגבניה, זה ללכת לגישה של עריכה גנומית. זה להגיד, בואו נעשה שינוי נקודתי בגן, בלי שזה לא הנדסה גנטית, זה שינוי מאוד נקודתי, ונעשה מניפולציה, ואז אפשר לקחת את אותו קו תרבות, זאת אומרת, ללמוד מעבר, לקחת את אותו קו תרבות ולשנות נוקלאוטיד אחד לפה ולפה, ולקבל חיטה משופרת. אבל כל שאר התכונות יישארו אותו דבר, פרט לנקודה שבו יעשו את המניפולציה.
אוקיי, אז הקריספל, או תהליך הקריספל שאתם עושים על החיטה, במקרה הזה נועד לעשות מה, לאפשר לצמח להוציא יותר חומרים אנטי-בקטריאליים, או לגדל פלומה יותר ארוכה, כדי שהחדק של הקנימה לא יוכל להגיע אליו. לאיזה כיוון אתם לוקחים את זה?
אז מה שאתה אומר זה באמת אוטופיה, אם נגיע לשם אז נהיה מאוד מרוצים. כרגע
אני חשבתי כבר על פרוסת הלחם הבאה שלי, אבל בסדר.
כרגע מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל מזהים את אותם אזורים בגנום שהם יותר, שמשפרים את החיטה. מה שעשינו במעבדה זה...
רגע, אוקיי, שיפרתם, הגדלתם את כמות היבולים, אבל פה אתם צריכים לבסס הגנה. מה מבחינת הצמח יותר טוב, יותר יעיל? שהוא יפריש חומרים רעילים, או שהוא יעשה לעצמו עיבוי, מה שנקרא עיבוי מערך הגנה?
זו שאלה טובה. אז שוב, כרגע אנחנו עוד לא במקום שאנחנו יכולים להצביע על גן יחיד, בפחות בצירה של הטריכומות, של אותם שערות, אבל יש לנו כן ידע לגבי החומרים. ואנחנו אומרים, אוקיי, בואו ננסה לעשות איזושהי מוטציה בתוך הגן הזה, נקודתית, ולראות אם אנחנו יכולים לייצר יותר מהחומרים האלה. כמובן, זה יכול לבוא על חשבון דברים אחרים שהם גם רצויים. כרגע אנחנו עושים רק את הדברים ברמת המעבדה, אבל המטרה היא באמת לעשות... לשפר בצורה כימית, כי העניין של יצירת, נגיד, השערות, מה שאתה אומר, המעטפת הזאת, היא מורכבת ממספר של הרבה מאוד תהליכים. בשביל לקחת תא ולמיין אותו לסערה, על פני תא ולמיין אותו
אבל אם את מסתכלת בהיבט של ניצול הצמח, אחר כך יש, אני חושב, שאם יש לו יותר עובי, יש לו יותר משקל למי שבא אחרי הקציר, זאת אומרת, כמספול לבהמות, או כמזון לבהמות, הוא יותר יעיל. השיבולת בסופו של דבר.
כן, אם באמת מגדלים אותה למטרה הזאת ולא לזרעים. שאלה היא מה בעצם המטרה הראשונית. אבל צריך לזכור בכל מקרה שהעולם הזה תמיד הוא דורש איזונים. זאת אומרת, צמח, אם עכשיו יש לו הגנה יותר משופרת, זאת אומרת, משקיע עכשיו משאבים לשפר את עצמו, הוא בדרך כלל להשקיע פחות בצימוח. יש לזה מחיר. זאת אומרת, מחיר של הגנה לעומת גידול. וצריך גם פה להבין שאנחנו יכולים לחשוב על צמח אוטופי שישמור על עצמו ויגן על עצמו, זה לא אומר שיהיה לו בסוף יותר זרעים. זה אומר שאולי הוא יצליח להגיע לגיל הזרעים, בניגוד לצמח שהוא חלש ויאכל קודם. אבל גם אז לא אומר שיהיה לו יותר יבול. אז זה הכל דורש שנים של למידה גם במעבדה, וכמובן לצאת עם זה לשדה ולראות מה קורה בתנאים אמיתיים.
אז בואי נלך למשה חזרה, מה שנקרא. הוא זורע גרעינים. כלומר, מפזר גרעינים בכל מיני צורות, או ביד או בדריל, או ללכת את זה. בסופו של דבר, התהליך הזה נכנס לאן? לאשבולי חיטה שאחר כך לוקחים ממנה את הזרעים, איך קוראים לזה, המאונדסים גנטית, ומגדילים את הכמות שלהם. הם שומרים על על המסגרת שכיוונתם אליה? על מסגרת ההגנה שכיוונתם אליה?
שוב, אז בכל מקרה הם לא יהיו צמחים מהונדסים, העריכה גנומית...
לא מהונדסים, אני בסדר, אני מנסה איכשהו לפשט את זה, כי בכל זאת עשיתם כאן איזשהו תהליך של שינוי גנטי של הצמח. כן, הוא יותר חזק עכשיו, הוא יותר, בואי נגיד, לא יודע אם יותר בריא, אבל בהחלט יש לו יותר יכולת להפיק מעצמו. לאן זה הולך בסוף? לזרעים, למשתלות, לאן?
אז הכוונה היא, שוב, אנחנו רק במעבדה, אבל שצמח כזה, כשהוא יתמודד עם חרקים, הוא ייפגע פחות. ואז בסוף יהיה כמות יבול כמו צמח שלא פגש חרקים. בהנחה שיש עונות, נגיד בתקופות שיש יותר לחות או יותר חם, אז יש מזיקים שיגיעו ויגרמו לפחיתה ביבול. אז אם אנחנו מנסים לצמצם את הטווח הזה של הפגיעה, שבדרך כלל הוא קורה שהצמח הוא ירוק, ששם הוא הכי אטרקטיבי לקנימות או לסחלים. בתקווה שכשיחלוף השלב הזה שהקנימות לא ירצו להישאר בצמח ויעברו עליה, אז הצמח הבוגר כבר ייצר מספיק זרעים. זאת אומרת, הפחיתה ביבול תהיה קטנה יותר.
אני רוצה בסוף ככה ללכת להתחלה עוד פעם. עד כמה הפגיעה הזאת של הקנימה היא משמעותית בשטחי חיטה? כי שטח חיטה או חיטה כדי להפיק ממנה תועלת צריכה להיות על שטחים עצומים. אז על כמה הקנימה הזאת בעצם משפיעה?
שוב, אז הקנימות עצמם, הנזק הבלתי ישיר שלהם זה אותם וירוסים. אז הווירוסים זה יחידה בלתי נפרדת מהקנימה. אז שלוקחים בחשבון שטח שהודבק בקנימות והם הביאו איתם את הווירוסים, אז זה יכול להיות פחיתה משמעותית. היום כן. נגיד בחלדונות, שזה הפטריות, עיקר הבעיה בארץ זה חלדון, יש לזה הרבה מחקר הרבה מאוד שנים, אז שם בעצם הרבה שנים ריססו נגד חלדונות, אז יש לזה גם מחיר, אתם אומרים, אוקיי, לא הצלחנו למצוא את העמידויות, אז נרסס. עכשיו גם עובדים כבר בארץ על מצאו סמנים לחלדונות, ויש עכשיו זני חיטה משופרים בחלדונות, זה מחקר של עשרות שנים. והרעיון הוא שאם אתה מצליח לשפר את זה בצורה גנטית, אתה יכול לחסוך בכימיה.
תראי, את הרי יודעת שמסתכלים על זה ברמה בינלאומית. זאת אומרת, אם בעולם יש איזושהי כמות של שטחי גידול, אז צריך לראות כמה הפגיעה. יש זנים של פירות או ירקות שבאמת מזיקים, עשו שם נזק מאוד איזה. אם את יכולה לקמת לי את זה באיזושהי ספרה, נניח זה פגע באחוז אחד, זה פגע בשלושה אחוז, בכמה?
וואו. שאלה טובה, אם מסתכלים על הקנימות. יש מחקר של חוקרת בצפון שביצעו כמו שנקרא הסף הכלכלי. מתי כדאי לטפל נגד קנימות? אז הם אומרים שבדרך כלל אם קנימות מגיעות בשלב יחסית מאוחר, שכבר יש השתבלות וכבר יש את הזרים, אז גם יש הרבה מאוד קנימות כבר לא יהיה נזק ליבול. אז מאוד חשוב מתי הן מגיעות.
אוקיי.
אז באמת יש מחקרים האלה, כי לא תמיד צריך לטפל. זו שאלה נכונה, לא תמיד צריך להכניס אם זה אויבים טבעיים או אם זה לרסס. כל דבר כזה יש לו משמעות, אם זה כספית ואם זה סביבתית. ולא תמיד צריך לקחת את הפעולה, צריך לדעת מה המצב. זה בעצם העניין של הניטור, צריך לדעת מה המצב בשדה. איפה יש, כמו שאמרת, זה מגיע בפאצ'ים כאלה, אם יש אזור מודבק, לא אומר שצריך לטפל בהכל. ואם יש, אם הכל מודבק, אם זה בשלב מאוחר, אז בעצם הצמח כבר יכול להיות שיתחמק מהשלב הזה, כבר ייצר את הזרעים, עכשיו זה שלב היובש, ובעצם אז יש קנימות ויש זרעים ואפשר לוותר.
פרופסור צין, כמי שאחראית לנו על הקמח לכל סוגיו, זה ממש מרתק, ובטח יהיה לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם מבחינת ההגנה על מה שנקרא ביטחון המזון שלנו. בשלב הזה נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום ליאור אביב, אתה בעל תפקיד בכיר מאוד בחברה שנקראת פלורי, נכון? שלום לך.
שלום שלום.
והתפקיד שלך הוא?
אחראי טכנולוגיות או פיתוח טכנולוגיות בחברה.
חתיכת ג'וב.
כן.
איך אומרים, בצהל תפסת ג'וב. מה אתם עושים פה?
פלורי היא חברה שבעצם מפתחת טכנולוגיות מבוססות תאים. פלורי התחילה כחברה קצת אחרת, היא התחילה כחברת פלורי סטם, שהייתה מטרתה העיקרית היא פארמה. לייצר את האבולוציה הבאה בתרופות, אם היינו רגילים למולקולות ואחר כך לחלבונים, אנחנו האמנו ומאמינים שהאבולוציה הבאה היא בעצם להשתמש בתאים חיים, כדי לבסס תהליכים רגנרטיביים בגוף החולה.
אוקיי, תראה, תאים זה דבר שלוקח מהרבה מאוד מקומות, גם מחולים, גם מבריאים, גם מבעלי חיים, גם מצמחים. לאיזה כיוון אתם הולכים? אתה יודע מה, גם מדגים.
נקודות מעניינות מאוד ומצוינות, כי בעצם התחלנו מלנסות לרפות בני אדם. ולשם כך לקחנו, אנחנו לוקחים תרופות, תאים משליה, ומפתחים על בסיסם תרופות שאותם אפשר להזריק לחולים.
Okay.
כדי לעשות את זה בעצם פיתחנו טכנולוגיה מאוד ייחודית וידע מאוד ייחודי באיך לגדל תאים. ופתאום הבנו שכמו שאמרת, באותה טכנולוגיה אני יכול להשתמש בהמון סוגים של תאים.
אוקיי.
ואם פעם חשבתי רק על תאים של בן אדם, אם אני יודע כבר לשחק עם התנאי גידול, אז אני יכול לקחת תא של חיה ולהשתמש בו, תא של דג או תא של צמח.
זאת אומרת שהמחקרים אצלכם נועדו לאפשר פיתוח של מגוון של תאים. אם אני חושב שאני לא אתאה, אם אני אגיד שהמגוון הזה כולו יגדל בדרך אחת. כלומר, ואתם רק תשנו את, את ההרכבים של מה שיש שם בפנים.
נכון מאוד. ב-high level, בגדול הביולוגיה מאוד דומה. זאת אומרת, תא שמרכיב, בעצם כל הדברים שקורים בטבע בנויים מתאים. והדברים שאנחנו רואים בטבע מסביבנו, רובם בנויים מתלת ממד. זאת אומרת, אנחנו תלת ממדיים, צמחים תלת ממדיים, חיות. ומה שאנחנו פיתחנו זה יכולת לתת לתא סביבה. בסיסית, תלת ממדית לגדול בה, שאת זה הוא מכיר, הוא לא, הוא תא הצמח לא רגיל לחיות בנוזל, ועל בסיס המצע הזה, עכשיו אני יכול לעטוף אותו, כמו שאמרת, ולהתחיל לשנות את תנאי הסביבה, אני יכול לתת לו חומרים שונים, תנאי סביבה שונים,
ואז לפתח משהו אחר. כל הדבר הזה מתחיל אני מניח, אתה יודע מה, זה שדה המחקר, כי אתה תמיד תעשה את זה פחות או יותר, באותו כלי, ריאקטור, או
נכון
מאבקה בז'רגון, ואתה תכניס לתוכו כל פעם חומרים אחרים. יש סביב זה שאלות מחקר לכל אחת, אבל יש בטח איזושהי אחת שהיא כוללנית, כמו למשל, מה מתאים למה, או מה התפתח ממה אתם מתחילים?
אנחנו מתחילים, כשאני לוקח תא חדש, אני בעצם מנסה להתחיל ממה שהתא בא ממנו. אם לקחתי עכשיו תא מבן אדם, אני אנסה ללמוד קודם כל מה קורה ברקמה שממנה לקחתי את התא, איזה רמת חמצן יש שם, החומציות, מה הטמפרטורה, וזה התנאים הראשונים שאותם אני אבדוק.
אוקיי.
כדי שאני אדע שאני בכלל...
לא, אבל אז אתה שואל את עצמך שאלות מאוד רגילות שנוגעות להרכב של התא עצמו, בעצם לקרוא לו בשם. אבל אתה צריך להתחיל, אתה צריך לראות לאן אתה הולך.
או, שאלה מעולה.
אוקיי.
אז כאן זה גם הולך בכלל אחורה לאיזה מוצר אני רוצה להשיג. למשל, אם אני רוצה היום לפתח מוצר לבשר מתורבת, אז אני ארצה לבחון תא שאני יכול לקחת אותו למשל, להפוך אותו למרכיב השומני בסטייק. אז אני אפנה לחיה הרלוונטית ואני אקח ביופסיה, ואני אתחיל לגדל את התא כדי שיהפוך בסוף לתא שומן. תאי שומן ככה סתם לא גדלים, לא מתרבים. אז אני צריך למצוא תא... תא גזע יותר, או תא פחות ממויין, ליצור לו את התנאים שמצד אחד הוא יתרבה, הוא יגדל, ובסוף...
כלומר, השאלה היא כאן, איזה תנאים, באיזה תנאים הוא יתפתח הכי טוב?
וגם באיזה תנאים הוא יהפוך למוצר מטרה שאותו אני רוצה.
זאת אומרת שבאיזשהו שלב, חלק מהתכלית שלכם זה לייצר איזשהו פרוטוקול קובייתי, שבתוכו יש א', ב' והתלת מימד שלו, כדי לחבר לתא הזה את כל המרכיבים שהוא צריך בסופו של דבר, ואתה תמיד תדע לאן זה ילך. ואתם מה עושים עם זה?
אז היום אנחנו בעצם מפתחים מספר דברים.
כן.
בפלורי יש לנו מוצרים בפארמה, בניסויים קליניים, חלקם בפאזה שלישית, חלקם בפאזות מתקדמות פחות. ולפני שנה, בעצם פעם ראשונה, לקחנו את הטכנולוגיה שלנו והתחלנו להרחיב לה את השימוש למקומות אחרים. גילינו שיש לנו איזושהי יכולת באותם ריאקטורים ואותו ידע לגדל תאים של בעלי חיים שיכולים לשמש פתאום לתחום הבשר המתורבת. וכאן נוצר קשר עם תנובה ליצירת חברה חדשה, חברת בת של שתי החברות האם, שמטרתה היא לקחת את הטכנולוגיה ואת הידע שפותח בפלורי, ולהטמיע אותו כדי לייצר מוצרים של בשר מתורבת.
אני רוצה להתעכב קצת על הקטע של הניסויים ואיסוף המידע. זה דברים שאתם מביאים מספרות קיימת, מפטנטים שלכם, מאיפה?
שאלה מעולה. יש לנו שיטה שפיתחנו בהרבה שנים, שאנחנו קוראים לה להרוג את הפרויקט. כל רעיון חדש שווה שיבחנו אותו. רעיון ש... בעצם כשעולה הרעיון אנחנו מסתכלים מה הנקודות שאם הם לא יקרו, לא יהפוך להיות לזה מוצר. למשל, אני רוצה לקחת תא ושהוא יהיה בסוף שומן. אם הוא לא הופך להיות שומן, אני לא אצליח להשיג את המוצר שלי. אז אני מאפיין את הנקודות שבהם אם זה לא קורה, אין מוצר.
כלומר, אתה מאפיין פר מוצר ובהתאם לא אתה... איך נקרא לזה, מכווין את הספרות המידעית, גם אם זה שלכם וגם אם זה ספרות שכבר קיימת.
נכון, ואז הדבר הראשון שאני אעשה הוא להסתכל בספרות, האם אני מתעסק במדע שהוא קיים, או במדע שהוא, לא יודע, טלפורטציה, שזה לא יכול להיות ברמה פיזיקלית. אנחנו מתחפשים קודם כל את המחקרים הכי מתקדמים, הכי עמוקים שאפשר למצוא בתחום, ומנסים לאתר אם יש שם תשובה או אין שם תשובה.
יש לי לך שאלה מרגיזה, ליאור.
כן.
מי מנסה להשיג אותנו?
האמת שבכל העולם, אתה רואה מחקרים מארצות הברית ועד איראן, בנושאים שונים, וכל אחד נותן את התרומה שלו למדע.
אוקיי.
כשאני מגיע לנקודה שיש תשובה, אז אני יודע להגיד איזה תנאים אני אולי אמור לעבוד איתם.
אבל אתה צריך להבין שהתשובה הזאת היא בדיוק מה שאתה מחפש.
היא בתחום של מה שאני מחפש. למשל, אם אני רוצה לייצר מוצר שבסוף ימכר בעולם, והוא ימתח חי, אני צריך להקפיא תאים.
אוקיי.
כי זה הדרך שלהם לשרוד. אם אני הגעתי לתא שהמחקרים נעשו עליו, שאי אפשר להקפיא תאים, אני מבין שיש פה איזושהי בעיה. ואז יש לי בחירה, לנסות, או להחליט שאני מפסיק את הפרויקט.
אוקיי.
מה שאנחנו עושים הרבה פעמים בפלורי, זה עדיין שנייה לנסות.
אוקיי.
ואז אנחנו מתחילים למצוא את, לבדוק האם ברמת הידע שלנו, אנחנו יכולים לפתח פתרונות לבעיה הספציפית הזאת. אז זה יכול להיות בעיה ברמת חומרי הגלם שאתה צריך כדי לגדול.
אוקיי.
זה יכול להיות אני עכשיו צריך מסה של תאים.
כלומר, ברמת המעטפת, שאתה מכניס לתוכה את התא, ואז נותן לה את התנאים כל פעם לבדוק עם כאלה ואחרים. אתם על איזה כיוון הולכים? כי אתה יכול ללכת לכיוון של באמת מעטפת שמורכבת מאקלים, חומר, ובוא נגיד, וטמפרטורה אחרים, אבל אתה גם יכול ללכת למעטפת שהיא מורכבת בכלל מחומרים אחרים. זאת אומרת, אם נניח תיקח תאים, אתה יכול לעטוף אותם בג'לי, אבל אתה גם יכול לעטוף אותם במים רגילים.
אז בסוף, המקומות הכי מרתקים זה שזה השילובים של התשובות.
אוקיי.
כי מצד אחד אני יכול להשפיע על התא, תא הוא חי, וכל דבר שאני אעשה הוא מושפע ממנו.
אוקיי.
ולכן אני יכול להשפיע עליו גורמי חיצוניים כמו טמפרטורה וחמצן, ואני יכול לגלות שאם אני מוסיף לו עוד חומר לנסה שהוא יושב עליו, או למדיום שאותו הוא משתמש כדי לגדול, אני פתאום מקבל משהו חדש. המחקר שאני עושה הוא בעצם ללמוד את המרחב הזה. מה קורה כשאני משנה כל פרמטר, בנוסף על מה קורה כשאני משנה חומרים והשילובים ביניהם. בעצם מחקר שהוא משלב גם סטטיסטיקה וגם אמפיריקה, שנותן לי את אם תשלב את 1, 2 ו-3, אתה תקבל משהו שהטבע לא יודע לעשות.
אוקיי. אתה גם בודק השפעות אחרות, זאת אומרת, השפעות חיצוניות אחרות מלאכותיות, זאת אומרת, זרמי חשמל, הקרנות או דברים כאלה?
גם כשצריך. אני יכול לספר לך נקודה מעניינת. כשהתחלנו לעשות ניסויים קליניים בכל העולם, פתאום היינו צריכים להעביר תאים מישראל לארצות הברית.
אוקיי.
ופתאום עולה שאלה, מה קורה לתאים כשהם עוברים בשדה תעופה?
מתחת המשקפים,
אז יש משקפים ויש אקס-ריי, ופתאום אתה מגלה שיש לנו חיישנים שאנחנו שמים בתוך כלי ההובלה הזה,
הוא נהיה דביל אתה, כן.
ופתאום אתה מגלה שהטמפרטורה פתאום השתנתה, והלחץ פתאום השתנה. באנו, הרמנו טלפון לשדות התעופה, מה עשיתם שם? אמרו לו, אנחנו בכלל מעבירים את זה בתא וקום. אז אתה מגבל עוד מידע שאתה צריך להגיד, אוקיי, ומה קורה לתאים שלי כשהם בוואקום? אז אתה מתחיל להכין ניסויים שבעצם אומרים, אני צריך להעביר את התאים מפה לשם, הם הולכים לספוג טמפרטורה כזאת, שיקוף כזה או אחר, תנאי סביבה משונים, ועכשיו אני שואל את השאלה, מה קורה לתאים, והאם הם שומרים על התכונות שלהם, אם זה תרופה, האם הם מפרישים את מה שאני צריך עדיין אחרי שהם עברו את הדבר הזה.
אבל אולי אם תכניס את התאים לתוך מיכל וקום, אז הם גם השתנו.
נכון, וזה החובה שלי כמייצר, כיצרן, לבדוק שלא שיניתי.
או, רגע, לא. יכול להיות שהוא משתנה לטובה ואתה עוד לא יודע את זה.
אם אני מגלה, וזה נגעת בנקודה מעולה, שזה הכי כיף במדע.
אוקיי.
כשאתה עושה משהו שלא בדיוק התכוונת, ומגלה שיצרת משהו חדש...
תיזהר, בסין זה לא הלך כל כך טוב.
טוב, זה הצד השלילי.
בואו נעשה כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
תגיד, לאיזה כיוונים אתם הולכים? זאת אומרת, אמרת תרופות, מה הכיוון הכי מתקדם שלכם?
אז אני יכול לספר כמה כיוונים. יש לנו את המוצרים הטעים שהם כרגע בפאזות קליניות, שזה לוקח את הזמן של אישור תרופה, וזה תהליך ארוך ומעניין ומרתק.
מי מגיע קודם, ה-FDA או המנגליסטים?
אני חושב שבעולם שלנו מה שיגיע קודם זה המוצרים שהם פחות regulated, זאת אומרת המנגליסטים במקרה הזה.
הבנתי אותך.
כדי להכניס תרופה לוקח משהו כמו 15 שנה לפתח.
זאת אומרת, הזמן להוציא את המוצר הזה לשוק זה יום העצמאות.
בתקווה, באמת היעד של פלורינובה, שהיא החברה שהוקמה בשיתוף פעולה של תנובה ופלוריסם ופלורי, זה להרים proof of concept למוצר מתורבת כבר עד סוף שנת 22.
מה אתה אומר?
ולהעמיד מוצר למחירה כבר בסוף 23.
אוקיי.
וזה אנחנו בעצם היום עובדים המון וחזק כדי לראות איך אנחנו מגדלים את התאים ואורזים אותם בצורה נכונה ובטעם הנכון.
תראה, אני יודע שזה סודי. באמת, זאת אומרת, אני בא אליך עם הנחה מיידית, אבל אני רוצה לספר לי עליו משהו, כלומר, מה שאתה יכול, מה זה הולך להיות? שובו של השישליק או מה?
זה הולך להיות כיוון מעניין, קצת יותר היי-אנד מהמבורגר למשל, שאנחנו בעצם עובדים חזק על להבין וללמוד איך הביולוגיה מתחברת פתאום עם טעם. זה משהו שאני כמהנדס ביוטכנולוגיה, לא רגיל לחשוב עליו, כי טעם הוא כבר יש לו היבט פסיכולוגי ואחר.
אולי תתחיל לעבוד על פיתוח רטבים לסלט או לבשר, אתה יודע.
אם זה יהיה, אם זה משהו שאפשר לעשות מטעים. אם אפשר לעשות את זה עם טעים, אני שם.
קודם כל אפשר. זה אתה יודע שאפשר, רק אתה עדיין לא... כלומר, זה לא התחום שלכם. וטווח היעד, זאת אומרת, לוח זמנים, אם אתה מכיר את זה כבר?
אז כמו שאמרתי, הרעיון הוא להביא התכנות עד סוף 22, זה עוד מספר חודשים, להראות שאנחנו מצליחים לייצר את הבשר המתורבת בטעם הנכון, והמוכנות למחירות היא כבר תהיה בסוף 23.
אתה... בשאלה לפני האחרונה, או האחרונה כמעט, כי זאת הנקודה שתמיד מתעכבים עליה הרבה זמן, אתה יודע, 10% מהעבודה נעשית ב-90% מן הזמן. איזה בעיות היום מקשות עליכם?
אני חושב שבעולם הזה של טעים בכלל, וזה לא משנה אם זה בשר מתורבת או צמח, שלא נגענו בנושא הזה, אבל אני יכול לקחת פתאום תאי צמח, ובמקום לגדל שדות שיקח לי חודשים, אני יכול לגדל את התא הזה ולייצר ממנו למשל קקאו או כל דבר אחר.
סטרוברי פילד פוראבר.
סוג של. הבעיות העיקריות הן בעיות הסקייל. איך אתה מייצר את זה במסה במחיר סביר? רוב או לא מעט מהמחקר שלנו...
אתה גם צריך לייצר מכשור לזה.
אז אנחנו מפתחים בפלורי לא רק את הידע על התאים, אלא מהידע שיצרנו, אני מפתח מכשור. יש לי צוותים שמפתחים ריאקטורים חדשים, חדשניים, פטנטים של פלורי, במטרה להגיע לכמות אדירה של תאים כדי לייצר את המוצר.
יור אביב, אתה רואה שאנחנו יכולים להמשיך לדבר הרבה ומבחוץ כבר מתחילים להזיל ריר, אז בואו נעצור את זה כאן כדי שיהיה הכל בסדר. תודה רבה לך.
תודה לך. Take it for a ride.
שלום לעידן לוי ונמרוד האוזר מחברת סולידוס לב. שלום לכם. לב, סליחה, אמרתי לב בטעות, לא נורא. שלום לכם.
שלום וברכה.
שלום גם לך. אתם עוסקים בהגנה של מטבעות רשת, מטבעות קריפטו, והמילה לב, אני חושב הדבר האחרון שהיינו מצפים למצוא שם. נכון?
אפשר לחבר את זה מאוד לעשייה שלנו. אנחנו, השוק הזה זה שוק מאוד מתפתח. כן. ולא מעט מהדברים שאנחנו עושים דורשים מחקר. והחיבור הזה של שוק המתפתח והמחקר שאנחנו עושים, המילה לב זה די מתאימה לו.
הבנתי, נמרוד, מה יש שם? כאלה מבערים של גז או מה? מה יש במעבדות האלה?
בעיקר הרבה חנונים 8200.
כן.
ועבודה אלגוריתמית.
אמרת חנונים 8200 ואלגוריתמים, אמרת הרבה מאוד מידע וידע. אוקיי, החברה שלכם עוסקת במתן שירותי אבטחה למסחר במטבעות קריפטו. אתם יודעים להגיד מתי כדאי לסחור, או איך כדאי לסחור, או מה, לאיזה כיוון לקחתם אתם?
אז זה מאוד מעניין, אבל בעצם החברה שלנו לא עוסקת בהמלצות האם ומתי כדאי לסחור. השירות שאנחנו נותנים הוא שירות לבורסות שמנהלות מסחר במטבעות דיגיטלי, ובעצם אנחנו יודעים לתת להם הגנה ולראות ששם תחת הבורסה עצמה, תחת המסחר שקורה שם, אין פעילות שהיא פעילות שקשורה להלבנת הון או להטיות מסחר, או פעילות חריגה שהיא לא לגיטימית ורוצים לנטר אותה.
אוקיי. כשאתם מדברים על פעילות לא לגיטימית, על מה מדובר?
פעילות לא לגיטימית זה דבר שהוא אינו ייחודי לקריפטו, הלבנת הון זה לא דבר שהוא ייחודי לקריפטו, אבל היא קורית גם שם וגם שם צריך להגן מפניה. דוגמאות יכולות להיות הרצת מניות, יש גם כל מיני מונחים באנגלית pump and dump או spoofing, כלומר אלה דברים שקורים ומוכרים. האתגר שאנחנו ניצבים בפניו הוא ששוק הקריפטו עם הטכנולוגיה החדשה, מבנה הנתונים השונים, מבנה השוק השונה, מצריך אלגוריתמיקה אחרת וגישה אחרת כדי לפתור את הבעיות. זה בדיוק סוג המחקר והפיתוח שאנחנו עושים בסולידוס.
בואו נצלול לתוך המחקר. בעצם מה הוא כולל? מה אתם מנסים לבדוק? אמרתם ניטור וניהול סיכונים. אז הצבעתם על הסיכונים, כלומר שהרשת היא די חשופה לפגיעות. איך מגלים אותם? זה מה שאתם חוקרים?
אז כן, אנחנו מסתכלים על כלל הנתונים, נתוני מסחר שמגיעים, ועוד נתונים וסיגנלים שאנחנו אוספים ממה שנקרא בלוקצ'יין, ואני מניח שרוב המאזינים שלנו שמעו את המונח בלוקצ'יין. אנחנו אוספים משם את האינפורמציה, עושים איזושהי קונסולידציה. נמרוד יוכל להרחיב עוד מעט על תהליכי המשין לרנינג, למידת המכונה, שאנחנו עושים על מנת להבין האם במסחר ובנתונים שקיבלנו יש פעילות שהיא חריגה. חלק מהדברים שאנחנו עושים זה דברים שהם טיפולוגיות, שהם ידועות, ואנחנו יודעים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו צריכים לפתח איזשהו מנגנון, איזושהי תוכנה למעשה שיודעת לזהות את הבעיה, וחלק הוא לא ידוע. החלק הלא ידוע, הרבה מאוד ממנו, זה החלק המחקרי שהצוות שנמרוד מוביל עושה, בעצם מתעסק איתו, והם בעצם צריכים לבוא וגם לבוא עם פתרונות ורעיונות חדשניים על מנת להגן על השוק החדש הזה שמתהווה מול העיניים שלנו, וזה במהות הדברים שאנחנו צריכים לזהות ולהבין.
נמרוד, אני רוצה לגעת איתך במה שנקרא שאלת המחקר. כי אמרתם בעצמכם, זה לא מחקר שגרתי, זה מחקר שהוא נעשה בצורה שונה, אני מבין את העניין הזה, אבל בכל זאת, כשבאים אליכם לקוחות, מה אתם שואלים? איך אנחנו מגינים עליהם, או בוא נגיד באיזה צורה, או איזה כלי אנחנו מפתחים להם, או מה הסיכונים שיש עליהם?
ובכן, לקוחות שונים, זו שאלה מעניינת. לקוחות שונים, יש להם צרכים שונים. זה יכול לנבוע מכיוון שהם ממוקמים גיאוגרפית במדינה שונה, ולכן כפופים לרגולטור אחר. או יכול להיות שסוג הסוחרים, שהקליינטורה שלהם מציבה אתגרים שונים, או שפשוט יש מניפולציות מסוגים מסוימים שמעניינות אותם יותר, כך או כך, הרבה פעמים הלקוחות יבואו עם בקשות מסוימות, ואנחנו צריכים באמת לתת להן מענה.
רגע, אתה בא להגיד שריחוק גיאוגרפי משפיע גם על איתור סיכונים?
אז הרגולציה כרגע היא באמת, באמת תחת גופים ממשלתיים, כלומר בורסת קריפטו, על אף שהקריפטו גלובלי, בורסת קריפטו שתפתח בישראל תהיה כפופה לרשות לניירות ערך, ובורסת קריפטו שתפתח בארצות הברית תהיה כפופה ל-SEC, וכנה לגבי מדינות שונות, ולכן כן, כיום זה בהחלט, בהחלט פקטור משמעותי. כמובן שהרגולטורים בעצמם מדברים ביניהם ומתפתחים ומתפתחת איזה סטנדרטיזציה, אבל זה מדיני.
100%. אז אני אחזור לשאלה, אתם מפתחים, אתם בודקים סיכונים, או שאתם שואלים את עצמכם מה, איך להגן עליהם?
אז יש לנו, אנחנו מפתחים יותר ויותר אלגוריתמים של ניטור לבעיות מסוגים שונים. עידן הזכיר את המילה טיפולוגיות, למעשה מדובר באמת בווקטורי מניפולציה שונים, שיטות שונות, שאנחנו יודעים לאט לאט, אנחנו אוספים את הקטנים.
כלומר, אתם מחפשים את הסיכונים.
כן.
ואז אתם צריכים לבנות לכל סיכון כזה, חבילת או מעטפת הגנה, איך שתקראו לו. נמרוד גם פירט קצת את הסיכונים שיש, ממה מתחילים בשלב הזה. זאת אומרת, איסוף מידע על בסיס, בוא נגיד, על בסיס הלקוח, זה בסדר, אבל יש הרבה מאוד חומר ליד שאומר איך להגן עליו.
אנחנו נעזרים בהרבה מקורות מידע חיצוניים, כמו גם מידע שאנחנו אוספים מהבלוקצ'יין עצמו, שעליו, שבעצם התשתית שעליה מסחר הקריפטו מתנהל, וגם מידע שהלקוחות שולחים לנו בעצמם, מידע מסחר שלהם.
אתה יודע, פה מתקשר הכתב הכלכלי ושואל, סליחה, בכמה הם משתפים אתכם?
אז בעצם לנו יש הרבה מאוד מידע שאנחנו מקבלים גם מהלקוחות שלנו, המידע הזה הוא מידע כמובן תחת חשאיות מוחלטת, תחת כל הרגולציה של איך שומרים מידע של לקוחות.
אתה מדבר על מידע של תנועות, מידע של נתוני כמויות, מה?
אנחנו מדברים על למעשה כל נתוני המסחר, נתוני מסחר שחשופים דרך אגב, חלק גדול מהם גם אפשר לקנות בשוק החופשי את נתוני המסחר האלו, וחלק מהם במקרים מסוימים אנחנו...
אתם שניכם הרי יודעים שהמאגנה לא מאפשרת להסתכל בכל הנתונים שיש, ואיך שלא נסתכל על זה, זה גם מנגנון כדי להסתכל על הנתונים. איך אתם מפתים את הלקוחות כדי למסור לכם מידע?
אז זה בעצם, יש להם אינסנטיב, יש להם צורך מאוד 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 גדול, על מנת שגם הם, ללקוחות שלהם, כשהם יש להם, לקוח שלנו שיש לו את סולידוס לאבס, זה למעשה תג איכות שהם הולכים איתו ללקוחות ואומרים, אנחנו מוגנים, אנחנו בטוחים, ולכן כדאי לכם לבוא ולסחור אצלנו. כי הרי זה אחד הבעיות והחסמים הגדולים שקיימים היום בשוק. כשאתה, אני, נמרוד, נרצה היום ללכת לסחור, אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו נמצאים בסביבה שהיא הוגנת לחלוטין, כמו שקיים היום במסחר.
נדמה לי שאתה מדבר על סביבה בטוחה, הוגנת, I never see it.
תראה, יש דברים שאנחנו לא עד הסוף בהם שולטים, וזה נכון, גם המילה הוגנת, בסוף יש סביב ההוגנות במסחר המסורתי, יש הרבה מאוד רגולציה, וגם בעולם שלנו, ההוגנות היא כשאתה חושף שכל הנתונים חשופים מול השחקנים.
Okay.
זה נכון שתמיד יהיו שחקנים שידעו לעשות יותר טוב עם הנתונים, אבל זה כללי השוק. Okay. בכללי השוק...
נמרוד, אז מה שאתם מחפשים בעצם זה להבין, אוקיי, זיהיתם מי מאיים על החבורה, על הלקוח שלכם, אבל פה צריך לבנות, אמרנו, את מערכת ההגנה, אתה גם צריך לדעת מה האיום, תקרא אותו לגזרים, כמו שאומרים.
כן, האמת שהאתגר פה, יש לו כמה שכבות, כי אתה, קודם כל, יש שווקים מסוגים שונים, דיברנו על תנודתיות או וולטיליות, יש שווקים שמתנהגים בצורה שונה, ובהם אתה עדיין צריך לדעת לזהות איומים.
אתה יכול לזהות איום ברגע שנניח סכום מסוים של מטבע זורם מנקודה א' לנקודה C במקום לנקודה B?
אז זה דבר אחד שאפשר לזהות.
אבל הוא חייב לדווח לך, הלקוח שלך.
זה תלוי באיזה לקוח, יש מקרים שכן ויש מקרים שלא.
מה שאני אומר, הוא חייב לדווח לך שהוא מוציא סכום של כסף, נניח, כמו שאמרנו, מנקודה A לנקודה B, אבל אם אתה רואה אותו הולך לנקודה C, אז יש פה שתי בעיות. פעם אחת מישהו יתערב לתוך המערכת הזאת, הפעם השנייה מישהו יקשיב לכם, ושמע את השיחה, ואז הוא יודע לאן להיכנס.
שוב, אנחנו לא חושפים את כל הרוטב הסודי ברעיון אחד. יש לזה באמת הרבה מורכבויות.
הבנתי, בסדר. עידן, הלקוח הראשון, מה הצעתם לו?
בעצם הלקוח הראשון שלנו קיבל חבילה, ואני יכול להגיד שהייתה על המדף. חבילה על המדף, וכך עובדים הסטארט-אפים, אז אנחנו בטח לא מחדשים פה, אבל בעצם חבילה של...
אני שואל את עצמי, מתי תגיד, כן, היה לנו סוג של סוס דוהר על הלוגו או משהו כזה, כדי שהוא יבין שיש לו פה עסק עם בחורים רציניים.
מהר מאוד הלקוחות שלנו, מה שהם ראו וקיבלו, הם קיבלו אפשרות לראות מה קורה עם הדאטה ועם נתוני המסחר שלהם, ואם יש שם פעילות חריגה. ואלו הדברים של הלקוח שהם קיבלו מאיתנו מהר מאוד.
כלומר, עשיתם קודם כל מה שנקרא פיילוט, עושים פיילוט, ואז הם אומרים לו, תסתכל, פה יש לך חדירה, אנחנו יכולים לשפר, נעשה לך את זה. פיילוט נוסף, ואז לפי זה זה עובד?
אז התהליך בעצם, סולידוס היא מובילת קטגוריה בעולם. למעשה, סיטי גרופ ציינה אותנו כמי שמובילים קטגוריה בניהול הסיכונים. השם שלנו, כמה שזה אולי שמע סטארט-אפ ישראלי ששובב, זריז, כן, אנחנו הגענו למצב שהשם של סולידוס הוא מאוד משמעותי בשוק. אנחנו מחוברים לרגולטורים המרכזיים בעולם, יש לנו קשרים טובים. לכן כשחברה באה ואמרה אנחנו הולכים איתכם, הם ידעו שיש להם אנשים מאוד מאוד רציניים שמבינים לעומק את העולם. אנחנו משהו שנקרא קריפטו נייטיב. לפנינו לא היו כלים שהם נועדו מ-day one לפתור את הבעיה של המסחר במטבעות דיגיטליים. וזה מה שסולידוס למס יודעת לעשות הכי טוב. אנחנו קריפטו נייטיב, אנחנו באים, יש לנו הבנה, אנחנו מכירים את המטריה, את השוק ואת כל מערכת הסיכונים, וזה הלקוח הראשון, השני, השלישי, והרבה הרבה יותר שאנחנו כבר יש לנו, למעשה זה מה שהם מקבלים איתנו.
בוא ניתן לנמרוד להשלים.
רק רציתי להבהיר, אני שומע את המילה חדירה הרבה פעמים, וחשוב לי להבהיר שהאיום שאנחנו נמצאים בפניו הוא לא איום סייבר, הוא לא הגנה על חדירה אל תוך...
נדמה לי שהאיום הוא שאיבה.
כן, לתוך בורסת הקריפטו. למעשה אנחנו מנטרים פעילות מסחר בתוך בורסה כדי לזהות פעילות שאינה הוגנת או אינה חוקית מבחינה מסחרית. וזה מה שנקרא מניפולציית שוק, ניפוח פיקטיבי של מחירי מטבע, דברים בסגנון כזה שפוגעים בעצם במה שנקרא fairness of the market. בעצם יוצרים מצב שבו אתה כסוחר מגיע ונכנס למרמה.
אוקיי, הבנתי אותך. החברות שאיתכם בקשר, מתי הייתם ממליצים להן להגיע? כלומר, לבקש מין שירות מהסוג הזה, ביום הראשון שהן פעילות, אתה יודע, ביום שבו חברת האם מתפצלת לחברת בת, או חברה, איך נקרא לזה, חברה בוגדת, כי היא באה עם חלק מהידע, ממש נקודתית ביום הזה, או להגיד להם, קודם תצברו ניסיון במסחר, ואחר כך תבואו.
אז הצורך הוא צורך מ-day one, מהיום הראשון שהחברה מוקמת, על מנת שהיא תוכל להוכיח לרגולטור שהיא עושה את הפעילות שלה בצורה לגיטימית, שהיא מנותרת, ששם לא יכולים לעשות פעילויות חריגות. הם צריכים, החברות יכולות להיות חברות שקמו ורק מקימים, זה גם יכול להיות חברות שעכשיו חברות גדולות כמו Fidelity, כמו Binance, כמו FTX, שמות שאולי המאזינים שלנו שמו, אבל הם מאוד 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 מוכרים בעולמות של מסחר. והחברות האלו, אז חברה צריך, למעשה השוק צריך אותנו, ואנחנו ראינו את זה לאחרונה בצורה משמעותית, עוד ועוד את הצורך בהגנה שלנו.
אני רוצה עוד שתי שאלות לפני סיום. האחת, כמה לקוחות כבר יש לכם בעבודה, בסולידוס לאב?
אנחנו מדברים היום על עשרות רבות של לקוחות שכבר נמצאים אצלנו בפרודקשן, ועוד יש...
ישראליות
לנו...
אגב?
הרוב לא ישראליות.
הבנתי.
הרוב לא ישראליות.
השאלה השנייה, השאלה האחרונה בעצם, מה היקף הסחר הפלילי? נגיד, או לא הסחר הפלילי, או המכות הפליליות שניחתות על חברות כאלה. זאת אומרת, אתם יכולים להגיד זה ברמה של 50%, ברמה של 100%, ברמה של 10%, כמה? נניח שיש בשוק, אני סתם זורק מספר, נניח יש בשוק מיליון חברות, בסדר? כמה מתוכן נפגעות מעברייני רשת כאלה, עברייני מטבע כאלה?
אז אנחנו יכולים להגיד שמהמחקרים שלנו אנחנו כן רואים בחברות גדולות שמגיע לבין 10-15% מהתנועות שם שהן פעילויות חריגות עד כדי הונאות מסחר או אפילו על
פעילויות פליליות למעשה.
פעילויות פליליות.
או שזה אני אמרתי.
לא, בגדול. עוד פעם, אין רגולציה ואין סביב הדברים האלו, אבל ברור שהפעילויות האלו הן לא לגיטימיות. אלא אם פלילי זה כבר עניין אחר, דיון אחר.
הבנתי.
אם שמו חוק מעל זה או לא, זה דיון אחר.
ענית לי על השאלה בצורה הכי טובה שרק אפשר. עידן, עידן לוי ונמרוד האוזר, תשמעו, אנחנו נשב פה הרבה, רק שהצרות מלמטה והצרות מלמעלה עוד מפלות עלינו, נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה.
אלו דברינו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צה"ל. נזכיר שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את gallatz.co.il, machar, כורכית glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיין עם אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? מתוך הכנס הבינלאומי הראשון למזון מהים בהובלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, ניצול גנים להתמודדות עם פטריות.
המעבר מהמעבדה לשטח, איך להשמיד פטריה, נגיף בכלל, קשה מאוד להשמיד. להשמיד בשטח, בקרקע, זה משימה לא פשוטה.
חומר גלם מעץ יכול להחליף קלקר?
כן, זה בעצם חלופה טבעית לחומרים כמו קלקר, זה ככה הדגל, אבל בגדול זה חומר מרוכב טבעי.
ומערכת תעשייתית לגידול חסילונים.
צריך לדאוג לאיכות המים, אתה חייב שאיכות המים תהיה אופטימלית בכל זמן שהחיות גדלות. אתה חייב לדאוג לתזונה נכונה, אתה חייב לדאוג הכימיה של המים תהיה, הכימיה והפיזיקה של המים הם יהיו נכונות.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים, גם להולכי הרגל, לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.